הגמרא מביאה מחלוקת יסודית שמופיעה במסכת שבת לגבי בין השמשות. דעת רבי יוסי שבין השמשות זה זמן בלתי נתפס כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. אבל לפי רבי יהודה בין השמשות זה זמן שהוא בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, שזה זמן יותר שאפשר לשים לב עליו. בשורש המחלוקת כותב הרב בסעיף ד' נראה ליתן רמז למחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, האם אפשר לעמוד על זמן בין השמשות או שאין שיעור מורגש כלל לבין השמשות. יש לפרש על פי דברי חז"ל במדרש, ויקרא השם לאור יום, אלו מעשיהם של צדיקים, לחושך קרא לילה, אלו מעשיהם של רשעים. וחובת הלבות חקר אם יש במציאות עניין ממוצע בין מעשה מצוות לעבירות, והחליט שאין ביניהם ממוצע כלל, שהרי ההכרח מה שחייבים לעשות בחיים אז הוא בכלל מעשה מצוות, ומה שמותר נכנס בשער האסור. שיטת חובת הלבות שיטה מאוד קיצונית ומאוד מוסרית, שאין דבר כזה בעולם דברים סתמים. את כל המעשים של האדם אפשר למיין, או שזה שייך למצוות או שזה שייך לעבירות. אם זה דבר שאתה חייב לעשות אותו אז הוא הופך להיות הכשר מצווה, אם זה דבר שאתה לא צריך לעשות אותו אז הוא בזבוז זמן, הוא ביטול תורה, הוא סתם שטויות, אז ממילא זה עבירה, אין משהו באמצע. זה שיטת חובת הלבות. אבל יש לדון בדבריו, כי מדברי הרייבד בשער הקדושה בספר בעלי הנפש, בספר הלכות טהרה, משמע ברייבד שיש מציאות גם לדבר של רשות. אז אם כן, לכאורה יש פה מחלוקת ראשונים, האם יש מושג כזה שנקרא דברי רשות שהם לא מצווה והם לא עבירה. רוצה הרב לקשר את זה, את המחלוקת הראשונים הזאת המוסרית, לנושא שלנו. יש לפרש שזה רמוז גם בעניין מחלוקתם הטבעית, שכיוון שלילה הוא רומז למעשיהם של רשעים כמו שהמדרש אומר, ויום רומז למעשיהם של צדיקים, אז בין השמשות זה בעצם הזמן הממוצע, זה משהו שהוא לא שייך לצדיקים ולא שייך לרשעים, הוא לא מצווה ולא עבירה, זה רומז על ענייני רשות. רבי יהודה סובר שיש דבר כזה בין השמשות, יש דבר בעולם ענייני רשות כדעת הרייבד שאי אפשר לסווג אותם לא במצווה ולא בעבירה, ולכן הוא נותן שיעור מוגבל לבין השמשות. אבל רבי יוסי סובר כמו חובת הלבבות, שאינו במציאות בפועל דבר של רשות, אין דבר כזה דבר של רשות למעשה, כי אין דבר כזה שהוא לא מעשה של רשעים ולא מעשה של צדיקים. כי אם בכוח תיאורטית יכול להיות שיש דבר כזה, אבל למעשה תמיד אתה תוכל לשאול, לחקור ולברר האם המעשה שאתה עושה עכשיו הוא שייך לתחום המצוות או לתחום העבירות, ולכן אי אפשר לעמוד עליו. כנגד זה גם אי אפשר לעמוד על זמן מורגש שאינו מן היום ומן הלילה. טוב, לפי זה יוצא שאם הלכה כרבי יהודה אז הרב נוטה לשיטת הרייבד, אבל זה דרוש. מה שחשוב זה המסר המוסרי כאן של שיטת חובת הלבבות, מסר מאוד מאוד תקיף, שעל כל דבר ודבר אדם יכול לברר אותו האם הוא שייך למצוות או לעבירות, מדרגה גבוהה מאוד של אדם. הגמרא מדברת אחר כך על מחלוקת גדולה מאוד, האם יש שלוש משמרות בלילה או יש ארבע משמרות בלילה, ודרך זה הגמרא עוסקת להבין, לפי זה להבין את המשנה מה זה הסוף השמורה הראשונה שמופיעה במשנה, והרב פה יש לנו מערכה גדולה לנסות להבין מה זה הנושא של המחלוקת הזאת, האם הלילה מתחלק לשלוש משמרות או לארבע משמרות. ראיתי להבין בינה בדברי חכמים ז"ל. ממי השורש המחלוקת אם שלוש משמרות אב ולילה או ארבע, אף על פי שעיקרי הדברים גבוהים מאוד ולא ידע בהם בעוני אדמה. אם כל זה על חסדו יתברך ישען שיכונן ידיעה להשכיל מעט, אפס קצה ומחוכמה דברי קודשם ז"ל. נחקור תחילה על עיקר שיר המלאכים, כי ראינו שהמשמרות קשורות לשירת המלאכים, שבכל משמר ומשמר יש מלאכים ששרים, אז מה זה בכלל שירת המלאכים על פי סודי האמונה. אחר כך נבוא לבאר במי יתעלם מחלוקת זו עם ארבע משמרות ועם ג'. הנה מצאנו שיש מושג שנקרא מרכבה, זה מופיע בספר יחזקאל פרק א', שיש מושג שנקרא מרכבה. מרכבה זה הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. כן, המהר"ל מסביר בהקדמה לגבורות השם שהקדוש ברוך הוא נקרא רוכב. רוכב הכוונה כמו נהג, רוכב של רכב, רוכב של סוס, המנהיג. אז מעשה מרכבה, ההנהגה, איך הקדוש ברוך הוא, מהם העקרונות, מהם תפיסות היסוד, הערכים שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה כתוב בספר יחזקאל, שכשאנחנו רוצים לחקור את דרכי הנהגת השם בעולם, כמובן אנחנו נמצא ארבע. אנחנו יודעים ששמו של הקדוש ברוך הוא מורכב מארבע אותיות, כן? אז הנהגה האלוקית שמתגלה אלינו מתגלה בארבע, ארבע פנים. בספר יחזקאל מופיע פני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם. כמובן בדברים האלו דברי אלוקים חיים זה גבוהים ונדרים הקודש. אנחנו עכשיו לא באים ללמוד מעשה מרכבה, זה דבר כתוב שלא דורשים מעשה מרכבה, איני כדאי לדבר בהם, נדבר בעזרת השם פשוטם של דברים. חז"ל לימדו אותנו על הפסוק באלוקים נעשה חי, שבזמן שישראל הוסיר מצנו של מקום מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, מקדישים מוסיפים כוח בעליונים על ידי תורתם ועבודתם והילוחם בדרכי השם יתברך וידבקם מידותיו וידעתם ושמו יתברך. אנחנו מדברים על מעשה מרכבה. אחד העקרונות של הנהגת השם את העולם, של המרכבה, הוא שהנהגת השם את העולם תלויה במעשיהם של ישראל. המרכבה, ההנהגה האלוקית, מושפעת מאוד מאוד ממעשיהם של ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא קבע חוק בעולם, שההנהגה היא לפי מעשה בני אדם. נכון שהקדוש ברוך הוא אישית לא מושפע משום דבר, ודאי שהקדוש ברוך הוא אי אפשר להשפיע עליו בכלל, אבל ההנהגה, הקדוש ברוך הוא קבע חוק ששיטת ההנהגה של העולם תלויה במה שבני אדם יעשו. אם ישראל הולכים בדרכי השם, אז הם מוסיפים כוח בהנהגה האלוקית, הם משפיעים על צורת ההנהגה, על שיטת ההנהגה. ואם ישראל חס ושלום לא מקיימים מצוות כמו שצריך, אז זה משפיע על צורת ההנהגה. ההנהגה האלוקית היא משתנה לפי מעשיהם של ישראל. זה נאמר על כמה פסוקים, כמו הפסוק הזה באלוקים נעשה חי. יש עוד מקורות לזה. אנחנו רואים תנו עוז לאלוקים, אפשר לתת עוז לאלוקים, אלוקים זה ההנהגה. ולכן כל מה שמוסיפים מעלה, כשישראל מתעלים אז מוסיפים עולמות שלמות, יש התקדמות. המרכבה זה ההנהגה, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולמות. כל העולמות הולכים ומתקדמים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם, תוחף אותם קדימה אל רצונותיו. כשנבחין חלקי השלמות הרואים לאדם, אנחנו רוצים לקדם את ההנהגה האלוקית. אנחנו מדברים על הנהגה האלוקית, אם כן, אנחנו לא רק מדברים על הנהגה האלוקית, אנחנו מדברים גם על השלמות שלנו. כשאנחנו מתקדמים, ההנהגה האלוקית כביכול מתקדמת גם. וכשאם נשאל בן אדם מה זה להתקדם בחיים מבחינה רוחנית, אפשר לומר שיש ארבעה נושאים שבהם האדם יכול לבדוק את עצמו האם הוא מתקדם. בפרט לנוחלי תורת השם אפשר לחלק ארבע מחלקות. דבר ראשון, נושא ראשון שאפשר דרכו לבחון האם אני נמצא בהתקדמות, זה שלמות העבודה בפועל לקיים מצוות השם, לישון מכל אשר הזיר. זה הדבר הכי פשוט, תבדוק מול השולחן ערוך, תר שולחן ערוך, תראה האם אתה מקיים את מה שכתוב, נזהר מה לא תעשה, מקפיד על העשה. זה המבחן הראשון. דבר שני, שלמות המידות. יש דברים שהם לא מוגדרים בהלכה, זה עולם המוסר, חובת הלבבות, חובת המידות, ללכת בדרכה והתברך. יכול להיות אדם שהוא מקיים את כל השולחן ערוך אבל הוא בעל גאווה, יכול להיות אדם שהוא מקיים את כל השולחן ערוך אבל הוא אין לו מספיק מידת חסד לבריות, הוא לא מספיק רחמן. לכן עמוד על פי דברי חז"ל, חסידות גדולה מכולם, עיקר זה עיקר מידות, זה מידת החסד, זה העיקר של כל המידות כולם. אדם שהוא בעל חסד אז ממילא הוא יהיה עם לב טוב, ממילא הוא לא יהיה גאוותן, הוא לא יהיה קשוח, ודאי יהיה דברים טובים. מידת החסד היא קולטת כל המידות הטובות כולם, זה שורש כל המידות הטובות. כי עצם החסידות, המושג חסידות, שזה המדרגה הכי גבוהה, היא נגזרת מחסד, כמו שביאר בזה החסיד מסילת ישרים. אז אם כן, נושא שני שבו אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו וצריכים לבדוק את עצמנו, זה נושא המידות, או בצורה יותר מדויקת נטיית החסד שבנו. דבר שלישי, לימוד תורה, לימוד ידיעת התורה, לדעת את כל התורה, קודם כל במובן הנגלה, בכל פרטיה, לדעת ש"ס, לדעת את כל הש"ס, את כל מה שכתוב בתורה, ש"ס, ראשונים, שולחן ערוך, על ידי זה לדעת את כל המצוות כולם. וזה לא רק מובן הפרקטי לדעת, אלא גם ישלים את נפשו בקישוטי מושכלות התורה. כשאדם יודע את כל התורה, אז הנפש שלו משתלמת, מתברכת. ובאמת בתוך התורה עצמה, אם כן, אם נדייק, יש פה שתי פנים. יש בכלל ידיעה שני פנים. האחד לצד מטה, ששקולה ככל המצוות המעשיות מביאה לכולן. זה הצד שהתורה עוזרת לקיום המצוות, כי אתה יודע מה לעשות. ויש צד שני בתורה, שהיא מרוממת את האדם באופן כללי, היא פועלת פעולת ציור מושכלות אמיתיות בנפש. זה שהאדם בתוך הנפש שלו לומד תורה, אז הוא חוקק באישיות שלו, ברצון ומחשבות, מחשבות אלוקיות, מחשבות אמת. זה משפיע על האישיות, זה שלמות נפש. כי משפטי השם יתברך אמת, שהם מתאירים בנפש, מתעטרת, מוסיפה כבוד וקדושה. בכל אופן, כל זה שייך ללימוד התורה, על שני צדדיו של לימוד התורה. אחד, על בשביל לדעת מה לעשות. שתיים, בשביל עצם הפגישה עם האמת האלוקית, כפי שהיא משפיעה על הנפש שלנו. וזה הכל לובכן בחלק השלישי. החלק הרביעי שבו אדם צריך לבדוק את עצמו האם הוא מתקדם, זה החותם, התכלית של כל שלושת המעלות הקדומות, זה הפרי יוצא מהם, שזה באופן כללי דעת השם, אהבת השם, מירת השם. זה לא מידות, זה לא לימוד תורה, זה לא קיום מצוות, זה עולם הרוח של האדם, האמונה שלו, כמה אדם הוא אוהב השם, כמה אדם הוא ירא השם, באופן כללי, מה מצב כלל האישיות שלו, כמה הוא יודע את דרכם, כי זה תכלית שלמות האדם. אז אם כן, כשאנחנו רוצים לקדם את המרכבה האלוקית, את ההנהגה האלוקית, שהיא מורכבת מארבעה פנים, כמו שאמרו, אנחנו צריכים להתקדם בארבעה תחומים בחיים. כאשר המערכות העליונות מכוונות להוסיף שלמותם, המרכבה, המערכות האלוקיות, ההנהגה האלוקית, היא מתקדמת לפי, על ידי מעשיהם של ישראל, שלמות קדושתם. וכל תוקף ההנהגה, כן, המרכבה, אמרנו, זה ההנהגה. כל מושג ההנהגה בנבראים, שנעשית על ידי הנהגתו יתברך, היא תמיד תלויה במה שישראל מתקדמים, בדרכי השלמות שישלימו ישראל, זה שלמות המסורה בידם על פי התורה, כי התורה היא כלי אומנותו יתברך בריאת העולם. וכמו שהתורה היא התשתית שעל פי הנברא העולם, אז היא גם השיטה, שם תמונה גם השיטה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הנהגתו יתברך, כמו שכתוב, ויהי אצלו המון, דרשו חז"ל, אין איתו כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ויש שעשועים יום יום, אנו שגם השעשוע התמידי של הנהגת הבורא יתברך בנבראים, הוא גם על פי מערכת התורה. כן, התורה נקראת שעשוע. שעשוע זה לא הכוונה משחקים שהקדוש ברוך הוא משחק עם זה. אנחנו אומרים שצריך להשתעשע בתורה. כתוב, לולי תורתך שעשועי. אז מה זה שעשוע? שעשוע הכוונה רצון בן חורי. כשאדם משתעשע, אז הוא עושה, הוא כאילו לא, זה לא מחויב, זה לא משהו שאדם חייב. אדם הולך לעבודה, הוא צריך לעבוד. כשאדם אוכל, המשתעשע זה מבטא איזה מין חירות כזאת. לכן ילדים הם צריכים הרבה להשתעשע, כי הם צריכים מאוד לחוות את החירות, זה מאוד חשוב לילדים. מאוד חירות, הם לא יכולים להיות כל הזמן בעול מצוות. בגיל 13, אז יהיה עול מצוות, עד אז אפשר להטיל עליהם עול. אבל אדם מבוגר, כשהוא משתעשע, למה הוא עושה את זה? למה אדם לפעמים משתעשע? כי הוא רוצה להרגיש קצת חופש, קצת חירות. עכשיו לא אומרים לי מה לעשות. אני רוצה, כשאנחנו רוצים לתאר מה זה התורה, התורה זה החירות של העולם. זה גילוי הרצון האלוקי החירותי, שלא משעבד לשום דבר. זה הרצון האלוקי בשיא החופש שלו, בשיא העצמאות שלו. לכן התורה נקראת שעשוע. שעשוע, חירות, רצון משוחרר. לא בעקבות המציאות, לנוכח המציאות, רצון בן חורין, הפוך, המציאות מושפעת ממנו, התורה היא עצמאית. לכן מאוד חשוב ההשתעשעות בדברי תורה, במובן הזה שעכשיו אנחנו לומדים תורה בלי מחויבות שיעבוד למה שקורה בעולם. יש עניין עצמי, בן חורין, איזו בן חורין, מי שעוסק בתורה, אומרת המשנה מסכת אבות, המפגש עם התורה הוא, יש לו בחינה שנפגש עם החירות, משהו בלתי תלוי, עצמאות של התורה.
אז אם כן, ההנהגה האלוקית, כמו גם הבריאה, היא בת חורין. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם ברצון חופשי. וכשהוא מנהיג את העולם, הוא מנהיג את העולם בחירות מוחלטת. הוא לא, אף אחד לא אומר לו איך להנהיג. אין לו הכרחים. אף אחד לא, הוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד. זה הנהגה על פי התורה. אנחנו רואים אבל שההנהגה האלוקית, הנהגת הבורא, את הנבראים, תלויה, מושפעת מההתקדמות הרוחנית שלנו. ככל שאנחנו יותר בני חורים, ככל שאנחנו יותר מכוונים את החיים שלנו על פי התורה, בארבעת הנקודות שהוזכרו לאל, לפי זה גם ההנהגה האלוקית מתקדמת. על פי זה תתואר המרכבה. מה זה המרכבה העליונה? הנה פה הגדרה, כללות ההנהגה האלוקית בנבראים כולם. כן, זה נקרא המרכבה. על פי חלקי המערכות של שלמות מוטלת על ישראל, ולכל חלק מחלקי העבודה יוחסו כוחות עליונים, שכליים, נפלאים. במציאות כל עבודה שאנחנו עובדים היא מחוללת תהליכים רוחניים עצומים. כן, אדם אל יחשוב, אומר נפש החיים, שאדם מה, אני רק בקיים מצוות, לומד תורה, אל תדע לך, אתה דוחף, אתה דואג לגלגולי המרכבה. אנחנו מנהיגים מנהיגים את המציאות בכוח בורם. כמובן שלא אנחנו הבוראים, אבל הכל ודאי הקדוש ברוך הוא עושה, אבל אנחנו כביכול מוסיפים כוח בפמל השמלה. ותכונתם ושמותם של דרכי הנהגת השם הם לפי המעשים שלנו, מכוונים על פי פעולותם לעומת חלקי העבודה. אז ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כמה עם הפנים לפנים, מה שאנחנו מקדמים הקדוש ברוך הוא גם מקדם. אז לכן ארבע העקרונות שעל פיהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מקבילים לעומת ארבע השלמויות שאדם יכול להשתלם. מה שאנחנו מקפידים יותר כנגד זה, ההנהגה האלוקית גם מתגברת יותר. אם אנחנו עושים חסד, אז גם הנהגת החסד מתגברת. אם אנחנו מדקדקים במצוות, אז הנהגת שמקבילה לתקדוק במצוות גם היא מתגברת, וכן הלאה. אז ארבע כנגד ארבע. לעומת חלקי העבודה, על ידי שלמות העבודה אנחנו מוסיפים שלמות, שפע, אור וקדושה בעליונים, ואנחנו יכולים ממש להשפיע במו ידינו, במו ליבנו, על דרכי הנהגת השם את העולם. לכן זה מאוד חשוב לדעת שיש דבר כזה מרכבה, לא כי אנחנו לומדים סתרי תורה ומבינים בקבלה, אלא לדעת שיש קשר בין מה שאנחנו עושים לבין ההנהגה האלוקית. זה מוליד אחריות, זה מוליד רצינות וגם שמחה. אתה יודע שאתה, מה שאתה עושה, הוא משפיע על ההנהגה, הוא משפיע על כל העולם. אז זה מרומם מאוד ונותן הרבה מרת ושמחה ומשמעות לכל מה שאנחנו עושים. ואם כן, יש פה ארבע חלקים אמרנו לעבודת השם, וארבע חלקים להנהגה האלוקית. מה זה ארבע הפנים? נבר בזה בקוצר אמרים את שמות ארבע הפנים כולם. פני השור, שור זאת בהמת העבודה. כן, זה אומר המהר"ל, זה מלך הבהמות, מלך העבודה, מכוון כנגד שלמות שמושפע על ידי מצוות מעשיות. שאנחנו עובדים, עושים מצוות כמו שור שעובד קשה, אז גם הקדוש ברוך הוא מצידו מתגלה אלינו בבחינת שור. גם הוא, הקדוש ברוך הוא, עובד הרבה, עושה הרבה, דוחף הרבה עניינים בשבילנו, כמו שכתוב, ורב תבואות בכוח שור.
אז זה כאילו, זה סייד לשמוע אל המעשים שלי, או שזה משהו...
זה כנגד זה, כמה עם הפנים אל הפנים. אם אנחנו מחייכים, הקדוש ברוך הוא מחייך אלינו בחזרה.
איך זה מתבטא נגיד
הקדוש ברוך הוא פועל פה בצורה יותר נמרצת, מקדם עניינים בצורה יותר חזקה. אנחנו מדקדקים, עובדים קשה במצוות, אז הקדוש ברוך הוא גם חורש פה, עושה פה הרבה התרחשויות בעולם. מי שחורש, זה הקדוש ברוך הוא חורש בשבילו גם. כמו שכתוב, רב תבואות בכוח שור, זה במת העבודה. אז זה כל המצוות המעשיות, הפעולה והעבודה. פני אריה, אריה הוא נמצא בצד ימין, השור זה בצד שמאל, ואריה הוא בצד ימין. ימין תמיד זה חסד, וכן אין לו חכמי אמת זל שאריה תמיד רומז לחסד. למה הוא רומז לחסד? הוא מלך בחיות שמקבלים שפעם מחסד בשאגה, ולא על ידי מה שבני אדם עובדים בהם, כי החיות רובם ככולם אינם נתונים לבני אדם לעבוד בהם, מה שאין כן הבהמות שהם נושאים בעול עבודת בני אדם ותולותיהם, בפעולותיהם יקבלו חוקה. זאת אומרת, השור הוא במת העבודה. למה הוא מקבל אוכל השור? על פי דין. למה דין? אני עבדתי, אומר השור, אני עבדתי בשבילך יום שלם, תביא לי אוכל. אז הוא יכול לתבוע את מזונו מהאדם בדין. אבל אריה הוא לא עובד, לא עושה כלום. מי נותן אותה מזון? חדוש ברוך הוא נותן. כן, אז זה חסד. אז זה פירוש של הרב. הרב מסביר שמידת החסד מתגלה בעולם החי. בעולם החי, שם הם לא עובדים, הם מקבלים את מזונם מהקדוש ברוך הוא. מתגלה שם חסד. והאריה הוא מלך החיות. הוא מבטא את המצב הכי אופטימלי של בחיה שלא עושה כלום. הוא לא עושה כלום, אריה. הוא לא צריך להיות במגננה, להסתכל לצדדים, אולי שזה מישהו מגיע, הוא לא צריך, לא עושה שום דבר. רובץ לו כל היום באיזשהו מקום, והוא, למרות שהוא לא עושה שום דבר, בטלן גדול, וכל, הוא מלך, לא כאן המלך, הוא לא עושה שום דבר, והוא לא, אין לו שום, הוא לא מפחד מאף אחד, ובכל זאת הוא מקבל, כן, אז הוא מקבל מזון, כמו שאנחנו אומרים, בפסוק, לא זוכר. טוב, זה מלך בחיות, כי החיות הן נותנים וכולי. על כן אריה דומה לחסד, כולל כל השלמות הנשפע על ידי תיקון המידות כולם, שיקרם הוא חסד, כמו שקרבי פנחס פנייר, שזה לבברייתא שחסידות גדולה מכולם. אז אם אנחנו עושים חסדים, אז מתגלה בחינת אריה, שהקדוש ברוך הוא גם משפיע רוב חסד לעולם. פני נשר, נשר מכוון כנגד השלמות של העיסוק בתורה, זה שלומדים בתורה. למה? הנשר הוא מלך העופות, הוא אף הכי גבוה מכולם, וזה רומז על כוח העופות הכללי שיש בהם עפיפה והליכה. זה מכוון אל עסק התורה המעשית, שיש בה שני פנים של שלמות: שלמות המעשה הנמשך ממנו, ושלמות ההשכלה שהיא צד המעלה והכנה לקבל מושכלות יותר עליונות שידיעת השם יתברך ודרכיו. כן, הנשר הוא מצד אחד מאוד גבוה, מצד שני הוא גם יכול מאוד להתקדם, לנוע במהירות עצומה. אז יש אם כן שתי בחינות בנשר, הגובה והתנועה, כנגד שתי בחינות בלימוד התורה. צד אחד שהתורה היא יוצרת לנו את כל היכולת לנוע, אדם שלומד תורה יודע מה לעשות, אדם שלומד תורה לא יודע מה לעשות. ושתיים, התורה גם יוצרת מעוף, מרימה אותנו גבוה למבטים גדולים, לשלמות נפשית. אז לכן הנשר הוא כנגד לימוד התורה עליון. עכשיו אני אזכר באמת לכתר תורה אצלנו בבית כנסת, יש מצויר נשר למעלה, יש כזה נשר, אולי זה קשור, לא יודע. אז נשר זה אם כן כתר התורה. נדמה לי שגם במשכן היה שם ציורים של נשר, אם אני זוכר נכון, מה? בפרוכת. כל זה שלוש למויות, והחלק האחרון נגד תכלית אחרון כולל את כולם, כל ההכנות אליו זה פני אדם. אז את פני האדם בסוף בסוף, השלמת האדם האמיתי, שזה לדעת את השם נדבך, ידיעה אמיתית לפי כוח האדם, שאינה באה כאם על ידי החלט, שלושת השלמויות הקדומות. טוב, אז הבנו פחות או יותר מה זה הבחינות השונות של מרכבה, ואיך זה קשור אלינו. אנחנו יכולים לקדם את המרכבה בארבעת התחומים שעסקנו, שאנחנו יכולים לעשות. נעבר אתה לפי קוצר דעתנו עניין שיר המלאכים, ולמה תתייחס שירותם לזמן הלילה דווקא? כי לא מצאנו חילוק השמורות בחזל בגמרא, רק בלילה שיש השמורות של מלאכים, ורק בלילה. ביום לא מצאנו שיש משמרות של מלאכים, אבל הם שרים גם ביום. למה דווקא בלילה יש חלוקה למשמרות וביום אין? מה זה שיר? שיר מורה על שלמות, שהשמחה וההשגה כשהן מצורפות הוא שלמות אמיתית, וכשהן במילואם יימצא השיר. על כן, כאשר העיקר בידינו ששורש השמחה והשלמות מעשיהם של ישראל ושלמות קדושתם, אמרו חז"ל בפסוק שכותבל בצדק שכבותן ישראל דן אותם ביום בשעה שהם עסוקים במצוות, אם כן שלמות העבודה בכלל וכל חלקה אינה קיים ביום. כן, מה זה שיר? שיר זה ביטוי של מצב שלם. כתוב בגמרא בחגיגה שכשאחרי שנחרב המקדש אז המלאכים שרים פחות שירים. שירים זה ביטוי של שלמות. כתוב גם שאין למלאכים שרים שירה עד שישראל קודם כל אומרים. זאת אומרת, המלאכים, כמו שאמרנו, זה פמליה של מעלה, הם מושפעים מאיתנו. כשאנחנו נמצאים בהתקדמות רוחנית, אז העולם העליון נמצא גם בהשתלמות, בהתקדמות, וזה הכוונה שירת המלאכים. שירת המלאכים הכוונה שהעולמות נמצאים בהתקדמות, יש תנועה. שירה מבטאת שלמות, יש השגה ושמחה ותנועה קדימה. בזכות מה? בזכות ישראל. כשישראל הם עובדים את השם ועושים מצוות כמו שצריך, אז הם מוסיפים רע בכל המציאות. ישראל אותיות שיר אל, כתוב בזוהר הקדוש, שזה השורש כל השירה. כן, אז אנחנו יוצרים את כל השירה של העליונים, כל שירת המציאות, כל השמחה, הכל בזכות ישראל. ולכן כשישראל עסוקים במצוות מוסיפים שירה. ביום זה הזמן שבו יש הכי הרבה מצוות, לכן גם הקדוש ברוך הוא דן את ישראל ביום, כי הוא רוצה שנצא זכאים, אומר הירושלמי. אז לכן הוא דן אותם. אז היום כל המלמחים שרים כל הזמן ביום, כי ישראל כל הזמן עושים מצוות, הכל מצוין. אז עיקר שלמות העבודה בכללה וחלקיה באופן כללי זה ביום. מה קורה בלילה? בלילה יש פחות הקדמות רוחנית, אנשים כבר לא לומדים פחות, הולכים לישון, מקיימים פחות מצוות. הלילה הוא נותן להחליף כוח לעבודת היום, כמו שכתוב לעברי לילה אלא לשנתה. לזה שם הקדוש ברוך הוא חוק בטבע כל נמצא, שיהיה מוגדר בגבול, והסיבה שמוסיפה שלמות תהיה קשורה במסובה ממנה בקשר הזמן. לכן מוסיפים העליונים שלמות בציור הלילה, בתור מקבלים מכל מעשה עבודת ישראל בכל חלקי השלמתם בכל היום. אומר הרב, כיוון שהלילה הוא רק מכין לקראת היום, אז לכאורה ישראל עכשיו לא עובדים. עכשיו צריך להגדיר עכשיו מה תפקיד הלילה. אז מה קורה בלילה? בלילה באמת זה כתיפת הפירות מהמעמד של היום. זה עניינו של הלילה. הלילה זה זמן העיכול. אנחנו רואים שבבית המקדש היו מקריבים קורבנות, אבל אסור להקריב קורבנות בלילה. עד השקיעה אפשר להקריב קורבנות. ומה היה קורה בלילה? האיברים היו הולכים ומתעכלים במזבח. זה זמן שהאיברים מתעכלים. גם מבחינה בריאותית, אנחנו יודעים ביולוגית, שהלילה זה זמן שהרבה האוכל, הכל הולך ומתעכל. וגם מבחינה נפשית, אדם הולך לישון. אז הנפש שלו צריכה לעכל את כל מה שעבר עליה במשך היום. זה החלומות שאנחנו חולמים בלילה, זה הדרך של הנפש שלנו לעכל את כל מה שהתרחש. וגם מבחינה רוחנית זה ככה. כשאדם לומד תורה, כך כתוב בספרים, כשאדם לומד תורה ביום, אז מתי הנשמה שלו סופגת את התורה? בלילה. העיכול של כל התורה שהוא למד ביום זה בלילה. אז גם העליונים, מתי הם מעכלים, סופגים את כל המעשים של ישראל, את כל ההתקדמות ביום, זמן העיכול, זמן הספיגה הוא בלילה. אז אנחנו ביום עובדים, בלילה מתכנסים בזמן עיכול. אז גם בעליונים, המלאכים, הולכים ומעכלים את מעשה עבודת ישראל, מקבלים, וזה הכוונה שהם שרים גם בלילה. זאת אומרת שהם מעכלים את כל הברכה הרוחנית, את כל השלמות שישראל יוצרו במשך היום. הנה בעלי העבודה נחלקים בכללם לשתי מערכות. כרבי הרמב״ם תוכן החלוקה, כי זה התכלית האחרון שהוא ידיעת השם יתברך, שהוא השלמת האדם. המעלה יותר שלמה היא שיהיה כל פועל משלושת חלקי הפעולות הקודמות, שהם השלמת המצוין, פני שור, אריה ונשר, יהיו כולם אחוזים וכלולים בזה התכלית האחרון של הדעת השם. נראה לי אבל שאנחנו נצטרך לדחות את זה למחר בבוקר. אז נעשה חנייה בכבר ביר הרמב״ם, בסדר? הנה בעלי העבודה נחלקים. אז מה שראינו היום זה שיש ארבע תחומים שבהם אפשר להתקדם בכנה רוחנית, כנגד זה ארבע הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ודיברנו על כך ששירת המלאכים בלילה היא מבטאת את זמן העיכול הרוחני של ההישגים שעם ישראל השיג אותם במשך היום. מחר נצטרך להמשיך עוד קצת להבין, עוד לא הגענו לשאלה למה יש דעה שסוברת שלוש משמרות אבי לילה, למה יש דעה של שלוש ודעה של ארבע. זה בעזרת השם נראה מחר. בהצלחה, תסוכה. תודה רבה.